שאני לא, לא עד הסוף מבין למה הרב גם העריך בזה כך, מה בדיוק הטענה שלו. אבל בסדר. רק בואו רק נזכר. העיקרון של המאמר הוא פשוט, הרב כותב את זה בהרבה פסקאות אחרות, בכל מיני צורות, בצורות יותר מפותחות בהמשך. ברוך אתה, אז אנחנו נעבור. שהעיון בפנימיות התורה ובאמונה ובטעמי מצוות ובכל המושגים הכי ראשוניים של יראת שמיים ושל של דעת אלוקים, אז לאט לאט הוא נזנח, ובהתחלה מעצלות ומקלות דעת, אחרי זה זה נהיה טבע שני, ועד שהמצב כל כך החמיר שהמושגים הפנימיים הופכים להיות בהמיים, ככה הרב קרא לזה, פראיים מאוד, דמיוניים מאוד, השאלות הכי נשגבות והנושאים הכי עמוקים הם נענים בין מנחה למאיריב באיזה דרוש כזה של הדרשן המקומי, סוגרים פינות וככה לאט לאט נהיה הטבע של העיסוק, זה פרפראות כאלה, זה כאילו כל מיני חשיבה מגית מאוד, חשיבה מאוד מאוד שטחית שלא הייתה פותרת גם את הפרויקט גמר של לא יודע מה, של שנה ראשונה באדריכלות, כן? אז לא הייתה הרמת גימורים פה היא כל כך, אבל בזה יאללה כל אחד יכול, זה, דרך אגב התחושה הזאת נשארת גם היום, היום בנושאים רוחניים הרבה פעמים שוב, זורקים וזה, וכל אחד יכול וככה נראה לי, ככה אני מרגיש, ככה אין כאילו תחושה של חביבי, מה זה, מה זה, זה, זה מקצוענות ברמה עמוקה של, של המילה, כן? והעמקה וקיצר כל היכולות האלה נעלמו, והרב אומר שמה שקורה שמי שכן מנסה, מי שכן מעיז לחקור, אז הוא מיד ניבל, כי אין לו קרקע מתחת לרגליים, הוא מרגיש מאבד את כל האמונה. התיאור היה ואם יחפוץ להתאמץ, שם עצרנו, אם יחפוץ להתאמץ וללכת במסילת הדעת, זה בקוף כף זין באמצע כזה, אם יחפוץ להתאמץ וללכת במסילת הדעת, ידמה לו כאילו עולמו נחשך וכאילו כל מיתריו נתקו. זאת אומרת, גם מי שמנסה לצאת מהמערה, זה כל כך מפחיד, כי לרגע אחד הוא צריך כאילו לוותר, לכפור בכל המושגים הדמיוניים שלו, ואז הוא נשאר בלי כלום. אז עדיף לחזור. זאת אומרת, שוב, זה לא כשאדם עושה טעות כזה, איך שהצגתי זה נשמע מטופש, כן? אבל זה תנועה כזאת. כמו שקורה לנו הרבה פעמים בשאלות קשות, אתה כבר מגרה את השאלה, היא כל כך מערערת שאתה שוכח ממנה, בשיח בין את הדעת, צורה מודעת או לא מודעת, כן? כי, וכשהכל, כשכל המערכת, כל המושגים, כל התפיסה, היא, התחושה היא שהיא דמיונית, ואתה צריך כאילו לרגע להשיל אותה מעצמך ו... ולנסות ולגעת בדברים האלה בצורה ביקורתית, שכלית, עמוקה יותר, הפחד הוא מאוד מאוד גדול, דיברנו על זה במאמר הפחד, ולכן זה לא קורה. עכשיו, אני מדלג פה רגע, הרצועה הזאת תהיה שהרב ינסה להסביר למה האיסורים בגלות הכשירו אותנו להתגבר על הפחד הזה. זה הכותרת, בסדר? נמדלג על זה רגע, כדי להגיע יותר למסקנה של המאמר, אחרי כל ההקדמה של המחלה, אז מה הפתרון? הוא אומר הרב ככה, בקוף כפתט, להשכיל אנחנו צריכים, קודם שאנו באים לעתים, לפתח את המחשבה הטובה שלנו, לפתח את המחשבה הטובה שלנו ממסגירותיה, קודם שאנו מטיבים ומשפרים על פי הצד הרם שבחסידות את מעשינו. זה קצת מנותק פה כאילו מההקשר, אבל הרב אומר, עכשיו האתגר שלנו זה לא להיות יותר צדיקים ולא יותר חסידים ולא יותר מדקדקים ולא להיות יותר זקים ותיאורים במידותינו, האתגר הוא להשכיל. האתגר הוא רוחני, זה עיקר האתגר. לפתח את המחשבה, לשבור את הקונספציות השגויות שלנו בדעת אלוקים, להעיז, לבנות שיטה יותר משוכללת ויותר בהירה, יותר עמוקה, לאט לאט. זה המשימה מספר אחד. כל מה שיחסר לאדם מחוכמות העולם, נגד זה יחסר לו 10 מונים מן התורה. כן? הרב אומר, חלק בהתפתחות הרוחנית שלנו זה לקנות כלים רציונליים, מדעיים, השכלה, גם הבנה בסיסית במדע של התקופה, עוד מעט הוא יפרוט את זה, כן? פילוסופיה, בהגות, בצורת חשיבה, בביקורתיות, וכו' וכו'. והרב תולה את זה באילן גבוה מאוד, בגרא, שמקובל על ידי, אמר רבנו הגרא לזל, לנאמני ביתו. כן, זה מובא בהקדמה, אתם רואים שם בלמטה. עיין בהקדמה לספר אוקלידוס לרבי ברוך ורבי יעקב שכתב שם, בטוח זה לא כל מה שאמרנו. שכתב שם ששמע מפי רבנו הגר"א זל, כי כפי שמה שיחסר לאדם ידיעות משערי החוכמות, לעומת זה יחסר לו 100 ידות בחוכמת התורה, כי התורה והחוכמה נלמדים יחד. כן? זאת אומרת, הוא כותב, אחד מתלמידי הגר"א כותב ספר גיאומטריה, ובהקדמה לספר, בהתנצלות לספר, אז הוא כותב ש... למה הוא בכלל כותב ספר גיאומטריה, מה קרה? אז הוא אומר, זה בעניין התורה ממש. כי בלי שהשכל מפותח, מחודד, והמושגים, והמיומנויות, כישרון האינטלקטואלי ברמה הכי בסיסית שלו, הוא מספיק חד ומספיק ערני ומכיר ומתמצא. אז התורה הראשונה שתפסיד מזה יותר מהכל זה התורה שלנו.
זה לא החידוד.
מה?
לא החידוד שבלימודי חול.
הלימודי
חול עצמם.
גם וגם. זאת אומרת, הלימודי חול, נגיד במתמטיקה וזה, זה החידוד, הכוונה לא שכל שלך עכשיו הוא מתאמן או כמו איזה מתאגרף, כן, זה מחשל אותו, אחרי זה ילמד גמרא כמו תותח. כן? זה גם. אבל זה בעיקר כאילו סוג של שכל, זה כמו להתמצא במרחב האינטלקטואלי, כאילו, כן. אין לך בכלל תפיסה מתמטית, אין לך תפיסה מרחבית, גיאומטרית, הקשר של הספר, כן? לפעמים אין לך תפיסה פילוסופית, תמיד, אתה לא יודע בכלל להתבונן על תופעות, לנסות לנתח תהליכים, תהליכים חברתיים, תהליכים היסטוריים, תהליכים לאמת דברים, להוכיח דברים, כל מיני דברים ש... וגם התוכן עצמו, כמו שאתה אומר. אני אומר, זה גם וגם. גם התוכן עצמו הוא חשוב, אתה יודע, יש הרבה מדע שהוא קריטי להבנה שלנו את התורה. על כן, עם הגברת עוז התורה, הרחבת החוכמה העולמית לפי האפשר מוכחתי. זאת אומרת, המסקנה של המאמר, היית אומר לכאורה תלמדו יותר אמונה, זה כאילו המסקנה הקלאסית. אבל הרב אומר, המסקנה היא, אנחנו צריכים לרכוש, להעיז, לרכוש את חוכמת העולם. מסקנה מפתיעה קצת. הרב, אמרתי לכם, הרב גם חטף על זה לא מעט. אם אי אפשר לו לכל בן תורה להיות חכם רשמי בכל מקצועות המדעים, כן, לא כל אחד מכם יכול לעשות 7 תארים מדעי הרוח. אה? כן. אבל אפשר לא להיות איש, כאילו, אומר, הדרישה פה היא לא עכשיו שכל אחד יהיה פנומן שמחזיק כל איש תורה, באמת בקי בכל תחום, ברזולוציות כאלה גבוהות, שהוא נכנס למחקר ועם תארים, אומר, צריך, אפשר לכל אדם להיות איש יודע את המצב הכללי של החוכמות בעולם ואת פעולתן על החיים.
מה זה אומר?
תתמצא. לא יכול להיות שאתה לא יודע מושגים בסיסיים בפסיכולוגיה. אתה לא צריך לדעת היום את כל השיטות ואת כל המחלוקות וכל בתי המדרש מפרויד ועד כן, הפסיכולוגים היום, לא יודע, כן, פוסט מודרניים, האחרוני האחרונים. כל הזה, אבל מושגים בסיסיים. אתה יודע מה זה תחודה, ואתה יודע מה זה תהליכים של פסיכולוגיה התפתחותית, ואתה יודע מה זה הדחקה, ואתה יודע מה זה השלכה, ואתה יודע מה זה ברמה הכי בסיסית, לא עכשיו, ואני גם לא יודע, אני אומר סתם, זה יש גם דברים שהם כאילו שפה שלנו, סופגת, כי חלק מזה, כשאתה לא יודע את זה, אתה גם לא מבין במוסר, זאת אומרת יש לך איזה בור בהבנה המוסרית, בעבודת המידות שלך, כן? והרבה פעמים זה גם חוסר הבנה בנפש שלך, ולפעמים בדברים מאוד דקים, מאוד פנימיים. כן.
שאלה
למי הרב קטן
אמר
את
זה? שאלה אם זה
תדריך
לנו, או שזה לגדולי הדור?
זה ודאי לא לגדולי הדור. הוא גם אומר את זה פה, זה בדיוק המשפט. גדולי הדור יכולים גם לבלוע, אתה יודע איך הרב ואיך הרב למד את כל מה שהוא יודע, והוא יודע לא מעט, כן? הוא לא ישב באף אקדמיה, והוא לא... אבל הוא היה קורא ספר בשעה, אז הוא היה כל ספר חדש שיוצא, אוהבים לו, והוא בולע אותו, והיה, משהו כזה, אני מניח, בלי... כן? זה גדולי עולם, והרב הנזיר, זה גדול עולם, אתה רואה את המקורות של הרב הנזיר, על השיעורים שלו, ולאורות הקודש, ואני יודע מה, להיגיון השימי, אין הוגה דעות עלי אדמות שצייץ איזה סברה שהוא לא, כאילו, בקי וחתך אותו וגם אומר לך למה הוא... אבל פה הוא מדבר, אומר, הבן אדם הממוצע, התלמיד חכם הממוצע. לא יכול להיות שלא יהיו לו מושגים בסיסיים, מבואות. זה לא הרבה. גם מבחינת זמן, זה לא השקעה גדולה, אבל זה הרבה פעמים איזה סוג של התמצאות, וגם הרבה פעמים שפה שאתה זקוק לה. הרבה פעמים זה מאוד עוזר. מאוד עוזר להבנה, קודם כל שלך את התורה. לא מדבר רק על הסברה לאחרים, ועל סתם, אתה יודע, לתקשר עם העולם, כן? גם להבנת התורה שלך, זה הכוונה פה, הוא לא מדבר בכלל על הסברה. בוא נקרא. אז הוא אומר עוד הפעם, נקרא את המשפט הזה. אם אי אפשר לו לכל בתורה להיות חכם רשמי בכל מקצועות המדעים, אשר אפשר לו להיות איש שיודע את המצב הכללי של החוכמות בעולם ואת פעולתן על החיים, למען יכיר את הסגנון הכללי של צביון הרוח שבדורו, כדי שידע איך לפרנסו ולהיטיבו. פה זה כבר הנימוק הוא כלפי חוץ גם. כן? צריך להכיר איפה הדור נמצא, מה מעניין אותו, איך הוא תופס את המציאות, ואיך אפשר לדבר אליו. איך אפשר לתרגם לו את התורה. כן? אמנם לא רק בחוכמות המפרנסות רק את המחשבה יספיק לאדם להכיר על ידן את התורה, התורה תיכלל גם כן וביותר את תכלול גם כן וביותר את הרגשות. שימו לב עכשיו מה אומר, יש דבר אחד, עד עכשיו דיברנו על הכנה אינטלקטואלית ראויה שכל בן תורה צריך אותה, גם כדי גם בשביל ההבנה שלו, וגם בשביל היכולת תקשורת וחיבור לדורו. כן? עכשיו הרב אומר, לא רק זה. בשביל להיפגש נכון עם התורה וגם להיות אחרי זה קשור, צריך גם הכנה רגשית. איך בונים את זה? הכנה רגשית שהיא לא עבודת מידות. עבודת מידות זה נושא אחר. הרגש חברי. איך בונים את זה? אז זה אומר, התורה תכלול גם כן וביותר את הרגשות, את הלך הפנימי והעצמי של החיים. אומרים, זה הגדרה לרגשות. לך פנימי ועצמי של החיים. הרבה פעמים אנחנו מסלזלים באזור הזה הרגשי, הרב אומר, זה ממש הפנימיות, עצמיות של החיים. שלהכירו יפה, צריך שלא יהיו זרים לאדם גם כל רגשות החיים אהובים בעולם ונהוגים בדור. צריך להיות מעורב עם הבריאות. מעורב עם הבריאות זה לא סך בקרק וכאילו נחמד כזה וזה, אלא מרגיש, ואתה צריך להיות בן אדם מרגיש, קצת חוש אסתטי, קצת חוש חברתי, קצת רגישות לדברים שכואבים לאנשים, שמעניינים אנשים. זה דברים שאתה גם צריך להשקיע בהם. מובן הדבר של לעמוד על מצב החוכמות, די לאדם בלימוד ועיון. אבל לעמוד על התוכן של רגשות החיים, צריך לזה גם כן בריאות הגוף והנפש. כן. על כן החובה הראשית היא לכל תופסי התורה, בייחוד בימינו, להשתדל בהנהגה כזאת המביאה בריאות וצהלה ומצב נורמלי לגוף ולנפש, כדי שעם ההסתכלות הטובה במצב החיים יוכל להכירם, להבינם ולהרגישם. רק אז יהיה ראוי לתמם את ההבנה באורה של תורה בחלקים היותר עיקריים למוסדי החיים שהם חלקי הרגש וסגנון החיים בכללם. זאת אומרת, הרב אומר פה, יש פה איזה קומה שהיא קומה בסיסית מאוד, אבל חשובה מאוד, שזה הקומה הרגשית שלנו, והיא לא נבנית, קשה מאוד לבנות אותה, הרבה יותר קשה מהקומה האינטלקטואלית. קומה האינטלקטואלית, בסדר, כך, תקרא את הספר הזה, תקרא את הספר הזה, יש ספר פנטסטי שעושה לך סקירה על כל השיטות הפיזיקה המודרנית, 70 עמודים, נותן לך, פותח את הראש, אומר לך בכלל, החשיבה הפיזיקלית השתנתה, קרא את זה, יופי, תקלוט קצת. אחרי זה תראה פנימיות התורה, זה מתחבר לך, יופי. תקרא את זה, תקרא תקציר, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית, זה הרבה יותר פשוט. איך אתה בונה בן אדם שיש לו רגש בריא, ושהרגש הבריא הזה, הוא נותן לו לקלוט נכון את התורה, ולקלוט עוד יותר נכון מושגים פנימיים. משהו כזה, חוץ מהירת שמיים שלו, שזה ודאי צריך, כן, ועבודת מידות ודאי צריך. יש קומה בסיסית אבל חשובה. הרב משהו ככה מזכיר פה, זה צריך בריאות הגוף והנפש, ואיזה קרבה לרגשות החיים והעולם. לא לבוז לזה. לא להיות אדם אנטי רגשי. כן, לפעמים יש תחושה שהבנייה הרוחנית שלנו זה שאנחנו דווקא לא רגשים. אדם לא רגשי, הוא מנהל טוב, הוא מנהל נכון, זה עוזר טוב לחיים המוסריים שלנו, פחות סיבוכים, פחות רגש, פחות דאגות, כמו שנאמר. כן, הוא את זה בדרך כלל אחרת קצת, אבל כן, להרגיש זה קצת מסוכן היום. יש הרבה זבל גם בעולם. אבל הרב אומר, חייב להיות גם איזשהו רגש בריא אנושי, רגש, איזו פתיחות, כן? זה דברים שמעניינים, דברים שהם דברים שהם אסתטיים, ובריאות הגוף והנפש. ברמה הכי זה, לשמור על הגוף, לישון טוב, להתאמן, וגם נפשית, לא לשמור על, איך הוא קורא לזה, צהלה. להשתדל בהנהגה כזאת מבריאה בריאות וצהלה. מה, איך אתם מבינים את זה? ריקודים, מה? אירובי, אירובי בזה. מה?
לא, אם אתה מחובר לרגש, החיים שלך הם יותר חיים.
צהלה, מה זה צהלה? סתם, פשט, תרגום.
זה חיים...
שמחה. מה אתה אומר? מילה, שמחה.
לא, חיים מלאים. החיים
שלך מלאים. כן, יש איזה, אתם אומרים, זרקתם פה כמה, זה שמחה, עירנות. אתה מרגיש, אתה... מצב נורמלי לגוף ולנפש כדי שאם ההסתכלות הטובה במצב החיים יוכל להכירם, להבינם ולהרגישם, רק אז יהיה ראוי לתמם את ההבנה באורה של תורה. בחלקים היותר עיקריים ומסדי החיים של חלקי הרגש וסגנון החיים בכלל, בעיון אמיתי כזה נוכל באמת להיטיב לעצמנו וללמד לאחרים, להיטיב להם גם כן, אז תביא נראית השם ודעת אלוקים תמצא. אז זאת אומרת, קודם כל זה כאילו מסקנה קצת מפתיעה. החצי הראשון של המאמר, החלק הראשון, החלק השלישי, שמסכם, שהוא כאילו זורק אותנו לאתגר, הרב אומר, האתגר הוא קודם כל מאוד מאוד בסיסי. יש פה, האתגר הוא שגם שכלי, שאדם יהיה לו רחבות אופקים, ויהיה לו התמצאות, מושגים בסיסיים, זה עצמו ייתן לו הרבה בשר להעמיק ולפתוח דלתות חדשות בתורה, זה ברמה השכלית, וגם ברמה הרגשית, זה בריאות נפשית, פסיכולוגית ופיזית, שגם תאפשר לו אחרי זה לקלוט נכון את המושגים הפנימיים. יש פסקה באורות שהרב כותב, נדמה לי זה באורות, כן, נדמה לי, אבל לא טועה, שהרב כותב החשיבות של הקומות התחתונות, כאילו שדרך ארץ שקדמה לתורה, כן, אז ככל שזה יותר, יש איזו יחסיות מעניינת, שככל שזה יותר תחתון, זה יותר קריטי למדרגות היותר גבוהות, כאילו אם כאילו נגיד ככה, בשביל ללמוד הלכה, גם אם הרגש שלך קצת דפוק, וגם אם אתה קצת צולע ופיסח וזה, בסדר. וגם אם הדרך ארץ שלך לא בדיוק, יש, זה יפגע, זה יפוגם, אבל הפגימה תהיה פחות ניכרת ופחות מסוכנת. ככל שמטפסים לקומות יותר עליונות ויותר פנימיות, כשהקומות הבסיסיות הן חולניות, יש בהן איזה... אז הקומות הגבוהות הן הופכות להיות ממש מסוכנות. הרב כותב את זה כאילו בביטויים כאלה שהקבלה יצא מצב כזה שבמקום שהיא תהיה מאירת פנים ומעמיקה את האדם ומביאה לו יישוב הדעת ואיזה מבט פנימי על החיים, היא הופכת לאיזה הזיה וסורטת את הבן אדם והופכת אותו לאיזה מכניסה אותו לעולם פנטסטי, הזוי, מופרע, כן? זה אומר, זה בגלל שהקומות התחתונות לא בריאות. אדם בא לעולם כזה עם מצב פיזי, פסיכופיזי רעוע, עלי על אללה, כן, הכל משתבש, הוא לא יכול בכלל, הוא לא יכול לתקשר עם הצורה שהוא תופס את הדברים מלכתחילה כזאת הזויה.
זה בגלל שהוא טכני או בגלל שהוא לא מוסרי?
אז אני אומר, בדרך כלל מדגישים את הצד המוסרי, אדם עם מידות מקולקלות, אדם וזה. זה אנחנו מכירים הרבה הרבה, המקובלים צועקים על זה. פה הרב מדגיש, אומר, עוד יותר למטה אפילו, עוד לפני המוסר. הוא לא בריא. הוא לא בריא. משהו בטבעיות שלו פגום, והטבעיות הזאת היא ההשלכה של זה דווקא על קומות גבוהות, הם, היא ממש, המשל הפשוט, כן, נכון, אתה בונה בניין, אתה יסודות ראויים, קומה ראשונה, לא בטוח שתיפול. לא, עוד לא יהיה את הריסוק, אתה בונה קומה 100, הכל עם קרוס. זה לגמרי ככה. רואים את זה, בחוש. אה?
כן, זה לא אותו דבר כמו
מה שאנחנו מקובלים אומרים על מוסר? כן, זה אפילו יותר בסיסי ממוסר. מוסר זה יכול להיות בן אדם שהרגש לא מצוין, בן אדם בריא, בן אדם זה, אממה, הבן אדם מושחת, הבן אדם לא יודע מה, כן. פה אומר, זה עוד לפני השאלה המוסרית בכלל. יש קומות הכי בסיסיות, הלכת היום, ישנת אתמול. אתה, לא יודע מה, אתה יכול לתקשר עם בן אדם? סתם. זה לא לפני, זה לא שאלה מוסרית. מי שלא טוב בזה, נגיד זה ככה. יש אגרות שהרב כותב לישיבות של שהוא היה בקשר איתם על ההיגיינה ועל הניקיון. עכשיו, זה לא שאלה, אתה יודע, למה המקומות של דתיים פחות נקיים? כי זה לא שאלה הלכתית ולא שאלה מוסרית, כאילו. אם יש יותר אבק או פחות אבק, אין לזה שום שולחן ערוך, ואין לזה שום, אף ספר מוסך לא צווח על זה. זה קומה הרבה יותר בסיסית, כאילו לא צריך לדבר על זה, יענו. אתה גם אין לך מה לומר על זה. שמוסים על דברים כאלה, זה מצחיק לאללה, כאילו. כאילו, זה פאטוס לא קשור לה, מה אתה כאילו, אני רואה פה, פעמד. כן. נכנס לפנימיות, לא שומע קול של מקלחות. מה תגיד כאילו, אבל זה, אבל מצד, אבל יש בזה משהו כאילו, מצד אחד זה הכי בסיסי, מצד שני כשזה לא, לפעמים זה הכי, זה הכי חולה כאילו, מנג' מה שאומרי, כן? זה בן אדם הכי פשוט. טוב, עכשיו נחזור לחלק השני, כן.
אני רואה את הלימודי חול, כאילו חשבתי שמחולקים בשתיים, כאילו יש את הלימודי חול הלוגיים יותר, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, שזה באמת משפעות כאילו בלי פרשנות. יש את כל שאר לימודי החול שהם ספוגים בפרשנות, כאילו מפסיכולוגיה והיסטוריה. אני אומר, זה שתי התייחסויות שונות לגמרי, כאילו ללימודי החול ומה אני לוקח ואיך אני משתמש בהם, נכון?
נכון.
כאילו, לא יודע, אני לא כזה מכיר מדע של פילוסופיה של מתמטיקה, אבל אני מניח שזה עדיין אין שם, כאילו.
אני חושב עדיין, ברור שיש הבדלים, יש דברים יותר מסוכנים, יש דברים יותר, כמו שאתה אומר, מורבבים, כן, שהתוכן הוא כבר חלק מהזה, אני חושב שהרב פה מתכוון למשהו הרבה יותר בסיסי, כאילו, לא יכול להיות שאתה לא יודע מה זה פוסט מודרנה, דקונסטרוקציה, כן, כל מיני, לא מבין, לא הקטע שאתה מבין את המושג ואתה יכול להגיד אותו בשיחות סלון ול... נגיד, אחלה יין, כן, לקונסטרוקציה של דרידה. אבל אני אומר, שאתה לא קולט את התפיסה הפוסט-מודרנית. לא יודע מי, יש עשרות הוגים. אתה לא יודע בכלל מה זה תפיסה פוסט-מודרנית. זה, מי שלא מבין את זה, הוא באיזשהו מקום, הוא חי בעולם של אמונה, קודם כל, הוא נושם אוויר פוסט-מודרני, וגם אצלו יש כנראה איזה פער בין מה שהוא חי למה שהוא מצטט שיעורים ב, לא יודע מה, של עולם מודרני, או פסקאות של הרב קוק מעולם מודרני, וגם אצלו יהיה משהו לא עד הסוף מוברג, ובטח שלא לתקשר עם אנשים שחיים בעולם פוסט-מודרני.
אבל גם הם לא יודעים לתקשר.
מה?
אבל גם האנשים שחיים בעולם הפוסט-מודרני לא יודעים להסביר לך מה זה העולם הפוסט-מודרני.
לא, אז אני אומר בסיס, אני אומר חשוב, אני יודע מה אתה אומר, עולם כזה שהכל זה בסיס, מה זה מחשבה נרטיבית, מה זה, כאילו הכל, זה לא איזה הגרעין של הרעיון, נכון, אני אתן לך דוגמה, טוב, לא צריך דוגמאות, מבינים מה אני אומר נראה לי, לא? סתם, היום היה לי איזה דיון על, למדנו איזה פסקה ברב, חבר מהמכינה, למדנו אותה ביחד, נדמה לי. יש פסקה בשמונה קבצים, בקובץ א', על, 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 על המהות הגברית והמהות הנשית, שהרב אומר שילבש גבר בגדי אישה, שהיום הגברים מנסים לחיות בצורה של תנועה זורמת כצמח השדה, ואנשים רוצות ללמוד ולכבוש. אז כל אחד... והחבר'ה היה קשה למקבל את זה. למה היה קשה למקבל? כי הוא אומר...
שזה לא טוב.
לא, עוד לפני השאלה מה אתה קובע לגברים, הוא אומר, מה זה בכלל מהות, מה זה מהות גברית, מהות נשית? כל אחד הוא מה שהוא, וזה המהות שלו. אז התפיסה לנו, לחשיבה מודרנית, זה... מה זאת אומרת? הכי פשוט בעולם מה שאמרתי עכשיו. בחשיבה פוסט-מודרנית, חשיבה פוסט-מודרנית אומרת, מהות זה שקר. אין דבר כזה מהות. זה הלבשה של איזה ניסיון, הפשטה על מישהו ספציפי. הבן אדם הספציפי הזה הוא לא קשור למהות. הבן אדם הספציפי הזה זה מי שהוא. הנרטיב שלו, מה שנקרא, כן? עכשיו, הוא ייצר את המהות שלו. מי שהוא, אם הוא יחיה באותנטיות את מי שהוא, זה המהות שלו. מה אתה מבלבל לי את המוח שחופר סימפוזיונים? מה זה בדיוק את המהות הגברית? לא יודע, אין דבר כזה מהות גברית. פיקציה. של אנליטיקאים. עכשיו, אני לא אומר שצריך לקבל את הטענה, זאת אומרת, זה קודם כל תבין את הטענה. תבין מול מה אתה עומד. עכשיו, אתה בא, הרב כותב, וזה, שיש מהות גברית, והבעיה של העולם, שהמהות הגברית, היא לא חיה כמו גבר, והמהות הנשית. עכשיו, יכול להיות שאתה גם צודק, אבל תבין מול מי אתה עומד, מול מה אתה אומר, גם תבין, גם כלפי עצמך, יש שאלות. אתה צריך לענות, לפתור לעצמך את השאלות האלה. מה כל גבר הוא כזה? מה כל אישה היא כזאת? זה, לפה. לא יודע, יכול להיות שיש לך תשובות טובות, אבל לא יכול להיות שאתה לא מכיר את המרחב הרעיוני שבתוכו אתה שוחה. זה אותו אתה נושם כל היום. אתה לא יכול לייצר שום מחשבה משמעותית ככה. אני אומר קודם כל כלפי חוץ וגם לפנים. יהיו הרבה סתירות פנימיות. עכשיו, לכן אני אומר, ברור שכל דבר הוא, אני אומר, אני מדבר קודם כל על בסיסים, על עקרונות, על צורת חשיבה, על, תבין מול מה אתה עומד, תבין את העיקרון הבסיסי של התפיסה הזאת.
לא, זה עוד פשוט לי, אבל, כאילו, דווקא הגיאומטריה,
כן.
הדברים האלה, כאילו, אני יודע שאנחנו תמיד אומרים שכל דרך החשיבה של הגמרא, אני יודע מה היוונים, ולא יודע, היום כל התורות הכאוס, אז מתנשים לזה ל...
שואל, בשביל מה צריך את זה?
לא, אני אומר, זה לא תבור לי כל הפילוסופיה וקיצר כל הדברים האלה, באמת אבל כאילו כל המדעים מדויקים, כאילו זה נשמע באמת פחות רלוונטי, כאילו, ודווקא כאילו תמיד הגרם התעסקו בזה.
אז אני אומר, חשיבה מתמטית פשוטה, בן אדם שמבין, תפיסה מתמטית. לא צריך עכשיו מדען בדיוק את כל זה.
כן, כזה חשיב.
תלוי למה, אני לא יודע מה, אני לא...
לא, אני מטורא, כאילו, מי ש...
אפילו, אני אגיד לך מה, נגיד, סתם. ודאי לניגלה זה ודאי חשוב, כי יש הרבה מתמטיקה בניגלה, כן? וגם בפנימיות, בכלל, תפיסה מבנית, כן? יש הרבה סרטוטים, גם בניגלה וגם בניסטר, כן? יש הרבה מבנים, סרטוטים, עכשיו... המוח צריך קצת לקלוט בכלל מה זה מבנה, כן? זה כאילו גיאומטרי במוח, ברור שזה לא גיאומטרי הספירות או לא יודע מה, כן? אבל זה בנוי על זה, על זה שזה כבר, אם לא זה משהו כזה, לא, יש לך כאוס במוח, לא יודע, אני חושב שזה דברים מאוד בסיסיים, שאנחנו צוברים, בונים לאט לאט ומשתמשים בזה, בעיקר בתורה. אפילו ידיעת שפה, אפילו רכישת מילים, אפילו, יש כל מיני דברים, ספרות.
מה זה עולה עברית בשביל לדעת תורה רוסית?
לא, לא אומר רוסית, תדע עברית טוב. לכתוב, להביע רעיונות, לנתח טקסטים. יש כל כך הרבה דברים שאנחנו משתמשים בהם, כאילו, קנינו אותם דרך החוכמה הפשוטה, האנושית. ועכשיו מרחיבים אותה ומעמיקים אותה ו... טוב, עכשיו יש פה איזה פרק ביניים שהוא בעצם מנסה לומר היסטורית פרק א' תוארה הקטסטרופה, איך איבדנו את הדעת, כן? ואיך כל המושגים הכי פנימיים הפכו להיות מושגים מאוד מאוד פראיים וחיצוניים, ואף אחד לא בכלל שובר את את החומה הזאת, את המחיצה הזאת. עכשיו הרב מנסה לומר שהמהלך ההיסטורי עוזר לנו לאט לאט לצאת מהמבוי הסתום הזה. בוא נראה. אז אני חוזר לקוף קו זין. להכשיר את האדם, אתם רואים? אחרי הפסוק, אחרי 10 שם, כן? פסוק ממשלי. ממשלי זה? כן. מה? להכשיר את האדם, מכל שקד את האומה. לצאת ממצב אל מצב בהלך הנפש. כן?
כן, כן.
מחושך אל אור, ולהיות עם זה שלם בכל האור והטוב המוגבל ומפוזר עם כל המון המחשבות, הרגשות והמעשים וכל תבני החיים שהיו לו עד כה. מילים אחרות, איך אני עושה מהפכה רוחנית בלי לאבד בדרך את כל מה שהיה לפני כן? זה השאלה שמעניינת הרב. הרב אומר, למה זה לא קורה? כי אתה צריך לעשות מהפכה. מהפכה היא בדרך כלל שוברת ומאבדת את כל מה שקדם לה. לכן גם מי שכבר הוא על סיפה של המהפכה, גם מי שהוא כבר מרגיש באמת לא נוח או לא נכון או לא יש לו שאלות או יש לו זה, הוא לא עושה את הצעד הבא, כי הוא אומר, אני לא רוצה לאבד את כל מה שהיה לי, לא רוצה לאבד את האמונה שלי, לא רוצה לאבד את סבא שלי או לא יודע מה, כן, מה שסבא שלי עשה, או... ולכן הוא נשאר. ו... אז איך עושים את זה? להכשיר את האדם לצאת ממצב אל מצב בהלך הנפש, כן? מחושך לאור, ועם זה להיות שלם בכל האור הטוב המוגבל ומפוזר עם כל המחשבות שהיו לו עד כה. אין דרך כי אם על ידי הצירוף הבא, על ידי איסורים ודכדוכי הנפש. מה שמאפשר את זה זה איסורים. למה? כן? כי יש פסוק, כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים, תוכחות מוסר. טוב, בואו ננסה להסביר. העם או האיש שבתוכו חי כישרון פנימי לאור ולטוב, אלא שעזיבה איומה וחסרון עבודה רוחנית הרואה לו איתי לו אבסלמי בלהות, רק אז יכיר את עצמו, רק אז יחוש את עולמו הפנימי באמת לעמיתו, רק על ידי דכדוך האיסורים. הטענה של הרב, עוד שנייה הוא יגיע לה, פשוט זה מאוד ארוך פה המשפטים. הרב אומר, לא יודע אם אני מסביר את זה כל כך טוב, אבל לפחות נתחיל במשהו, כן? הרב אומר, בוא ננסה אפילו להגיד את זה ברמה האישית, כן? הרבה מהפכות שאדם עושה, הרבה שינויים מאוד משמעותיים שאדם עושה, הוא עושה דווקא כשרע לו. כי באיזשהו מקום, כל עוד טוב לו, הוא אומר, מה, אני אתחיל לעשות עכשיו שינוי, שינוי משמעותי, יכול להיות שאני אאבד את זה, את המצב היפה הזה והנחמד הזה, אז עכשיו טוב.
גם אין מניע.
מה? וגם נכון, אין משהו שדוחף אותו באמת להשתנות. עכשיו, ברמה עוד יותר, ברמה לאומית, או ברמה של... הרב אומר, באיזשהו מקום, הבעיה הרוחנית, כל עוד היה לנו טוב, הבעיה הרוחנית הזאת יכולה לחכות. יש מה שישכך אותה, כן? יש אקמול חומרי, או מצב טוב, יש תענוגות העולם, יש חיים יפים, סך הכל. בסדר, יש איזו בעיה רוחנית, היא לא, היא כנראה לא... עכשיו, רק אחרי שבאים איסורים, האיסורים הם לא, האיסורים באיזשהו מקום, מה שהם עושים, הם מורידים את הפיגומים שכאילו מסתירים ממך את הבעיה, או מנמנמים אותך, את כל התופעות שמרדימות אותך. ואם אני אומר, בוא ננסה לתת דוגמה במישור האישי. אני חושב הרבה פעמים, לכן מצבי משבר הם מאוד מקדמים. מצבי משבר הם מקדמים לא בהכרח בגלל המשבר, אלא בגלל שהמשבר מוריד את כל הסחות הדעת. זאת אומרת, נגיד אדם טוב, לא בטוח, בוא ננסה.
אפשר לראות איזה כאלה, סתם עלה לי לראש, אני לא יודע אם זה באמת זה, אבל סוג של כמו איוב כזה, שאתה רואה שהוא מתחיל, כל הספר מתחיל עד אחרי שהוא
מאבד את הכל.
כן, ואז פתאום מתחיל כל ה...
כן, השאלה מה... שם זה גם המעבר הוא מאוד קיצוני, וגם מה... למה הוא היה חייב שהכל ייהרס? בשביל להגיע להשגה שלו, כן?
כן, לא, בוא להסביר עכשיו את היום, אני אומר רק בשביל
ה... כן, כן, נכון, 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 נכון. עכשיו, בוא ננסה רגע להגיד בדוגמה פשוטה. כל אחד מאיתנו יש לו צרימות בחיים שלו, כן?
צרימות?
מה?
צרימות?
צרימות, צרימות. הוא מזייף קצת פה הוא יודע שזה לא בסדר. פה הוא לא שלם עם זה שהוא חי ככה. עכשיו, כל עוד הוא לא איזה, לא יודע מה, חסיד עליון או איזה מהפכן סדרתי, אז הוא חי עם זה, בסדר. לפעמים זה כואב קצת, לפעמים שזה חשבון נפש קטן, לפעמים הוא מתפלל על זה, אבל לרוב הזמן הוא בסך הכל טוב לו, בסך הכל העגלה נוסעת, סך הכל זה. עכשיו, כשפתאום החיים ישברו מכל מיני סיבות, לפעמים משבר כלכלי, לפעמים משבר בריאותי, לפעמים משבר נפשי, לפעמים משבר רוחני, לא משנה כרגע בדיוק מה המשבר, כן? הצרימות שהיו פתאום יגידו, פתאום יעלו בחריפות, ופתאום יגיד, בונה, איך טיפלתי בזה עד היום? עכשיו, זה לא שזה לא היה לפני כן מונח על השולחן. זה היה, רק, אתה יודע, זה היה כאילו... שולחן המסודר, בסך הכל, איזה הרבה גאדג'טים היו על ה... זה היה גם איזה... כמה דברים שצריך לטפל בהם. לא היה כזה קשור, קריטי. לא היה... זה לא, עכשיו, ברגע שפתאום כל התפאורה השתנתה, ואין לי כבר על מה להישען, והיציבות המדומיינת זזה, אז הצרימות האלה אומר, בוא'נה, אני חייב לעשות את זה, לדע, לא יודע מה חיכיתי, לא מבין מה נרדמנו הרבה פעמים רואים את זה במשברים אישיים, בין אישיים, בזוגיות, או קורה איזה משהו בזוגיות. עכשיו, אין זוג שפתאום יש משבר ביניהם, אין דבר כזה. היו הרבה צרימות, והיו הרבה זה, והיו הרבה... חיכוכים כאלה או אחרים שכל הזמן היו, רק בסך הכל היה טוב, בסך הכל זה. זה כאילו חיכה, זה היה בסטנד ביי כזה, כן? עכשיו, פתאום היה איזה אירוע דרמטי, או איזה לא יודע מה, או משהו קצת יותר קשה, או משהו קצת יותר עקרוני, ואז כל הצרימות מצטרפות ואומרות לך, איך לא טיפלת בנו, ואיך לא עשיתם זה כלום, ואיך... לפעמים של שנים. במובן מסוים זה מבהיל, לכן מצבי משבר הם מאוד מבהילים, כי באיזשהו מקום הם מגייסים לך לא רק את המשבר הזה, הם עושים לך חורים משנים קדמוניות, כן? אספת חורים, כמו שאומרים ההונגרים. מצד שני, זה רגע גם של הזדמנות לתקן בבת אחת מכלול. כן.
אבל לא שאנחנו רוצים להימנת מזה שאנחנו זורקים לכל הכישרון שצריך לנקור.
מה?
אמרנו שאנחנו מנסים לעשות למצוא דרך שבה לא זורקים לכל המילה שצריך.
נכון.
אתה משביר, אתה כאילו זורק את הכל, מה, אני אוחז בדברים שעכשיו עיקריים, ותקן אותה, יש פה זריקה. זה דברים שכבר לא חשובים.
אתה אומר משל לא טוב. או יותר נכון, זה לא בדיוק ככה. מה שאני מתכוון זה ש באיזשהו מקום אתה חייב לפתוח את הכל. גם דברים שלא טיפלת בהם, וגם דברים במצב משבר, הוא מחייב אותך, כן, לא להשיח יותר את הדעת. אתה לא יכול יותר להשיח את הדעת. אתה חייב כאילו... אבל אני לא בטוח שזה הרב מתכוון, אז אולי אני משקיע סתם ב... בניתי פה דרמה, אבל אני לא בטוח שזה הטענה של הרב. בוא נקרא הלאה. נסה לדייק את זה עוד יותר. טוב, בוא נקרא עוד קצת. סליחה, שהגעתי לכם את המון סתם. לא נורא, לא נורא, זה יפתח את ה... לא, יש פסקה מאוד יפה באורות הקודש ג', אפשר להרוויח אותה, שאומר את זה. אבל נראה, נבדוק את זה עוד שנייה. בואו נראה זה. כאילו, קודם כל הרב כרגע אומר שהאיסורים, הם עושים את היכולת לעבור ממצב למצב בלי לאבד את ה... אני חושב... לא יודע. בוא נקרא עוד קצת, נראה מה הרב אומר. פה הוא לא מסביר, אין נימוק, הוא רק טוען את זה כטענה, הוא לא אומר, לא מנמק. אלפי המעשים הפרטיים והכללים שבכל מרחב החיים, אינם רק כלים שבהם תתגלה הנפש על פי ההכרעה של הנקודה העצמית של הווייתה. כשהיא טובה מקורה, כשהסתכלותה עצמית על טוב החיים, היא מלאה צדקה וברכה, תושבת רק אז מתהרתה, אפשר להגיד, על ידי המון המקרים של החיים שיציגו לפני את החיים לא על פי הכרת העצמית, כי אם על פי אותם התבלים החיצוניים הנסוכים בהם מן החוץ. ואם התבלים הללו יהיו גם כן מלאים גסות, תומה ורישה, אם רק נעימים יהיו לחוש הברברי של האדם, תוכל לשכוח על ידם את עצמותה ואת סגנון החיים המתאים עם ערכה הפנימית בסילוק המהומה של התבלים הזרים. אני ממשיך עוד קצת כדי להגיע לטענה. היסורים מונעים את האפשרות מלצייר את ערך החיים בנעימות על פי המילוש של המקרים החיצוניים, ביותם כולם רעים ומרים. על כן רק אז יבוא העוז הפנימי והחיים יתייצבו על פרקם העצמי. טוב, אז טענה יותר פשוטה, לא יודע. הטענה היא כזאת. הטענה, אני חושב, הדוגמה יותר פשוטה היא באמת כשאדם חולה. זה אולי דוגמה אישית יותר פשוטה. אדם הרי, כשאדם חולה, מה שקורה כשאדם חולה, כל הנאות העולם הזה נלקחות בנו. חולה, כאילו, אפילו ברמה הפשוטה, יש לו 40 מעלות חום, וכואב לו הבטן, וכואב לו זה, ויש לו כאבר. הוא לא נהנה מאוכל, אין לו קשר חברתי כרגע, הוא לא יכול כמעט לדבר עם אף אחד, אין לו כוח לאף אחד, כן? ואין לו תאוות כמעט, המפלס התאוות יורד לכמעט אפס, והכל קיצר, הלך עליו. אפילו שוב, אפילו מחלה פשוטה. עכשיו, מה קורה? חזל אומרים, והרב שם בעין הים מסביר את זה כמה בשבת, שכינה מעל לראשו של החולה, כן? ויש הלכות שקשורות לאיך אדם יושב ליד מיטת החולה, שזה מאוד מאוד דומה, הרב עושה איזה מין גזרה שווה לישיבה של תלמיד בפני רבו. כשאתה יושב ליד חולה, זה כמו שאתה יושב ליד הרב שלך. למה? כי זה בן אדם קצת מואר כרגע. למה? לקחו ממנו בבת אחת את כל התאוות. תמיד, בבת אחת הוא נזיר אלוקי, שכרגע אין לו כל תאוות העולם הזה כקליפת השום. לא מבחירה, לקחו לו. כן? עכשיו דבר. והרבה פעמים אתה רואה, הרבה אנשים אומרים, בטח במחלה מתמשכת, בטח במצבים יותר קשים, ואחד שם פתאום כל התפיסה, כל המערכות, מה יקר, מה לא, מה תפל, מה עיקר, מה נכון, מה אני אמור לעשות עם החיים שלי, הכל אחרת לגמרי. כן? חשבון הנפש הוא חד, הוא קיק, אין שום מסכות דעת. אין לו קינת אהבה וכבוד עכשיו, איזה קינת אהבה וכבוד, הוא לא קם מהמיטה. אז החשבון שלו הוא צלול. עכשיו, ברמה הלאומית, הרב אומר, האיסורים הלאומיים לאט לאט, ועברנו לצערנו הרבה הרבה איסורים לאומיים, שאותם תאוות ברמה הלאומית, כן? ואותם פינוקים ותענוגים וזה, שעטמו את אוזנינו ואת עינינו הרוחניות והפכו אותנו, הרחיקו מאיתנו את הדעת, כן? אז האיסורים לאט לאט מורידים, עד שעם ישראל, התכונה הפנימית שלו חוזרת, כאילו. והגעגוע והרצון לדעת אלוקים ולהבנה פנימית, ורק הבנה, רק עולם הבא מעניין אותי, לא מעניין אותי עולם הזה. עולם הזה זה גיהנום. כן? כשהעולם הזה הוא גיהנום, אז הסיכוי היחיד לגן עדן זה העולם הבא, ושוב, לא רק העולם הבא, החיים שאחרי, אלא לימוד תורה, הבנה פנימית. אומר, לאט לאט הייסורים עושים את את התהליך הזה.
מצד שני, לא רצו את ארץ ישראל גם.
נכון.
היית אומר להם ארץ ישראל, אמרו לך גם, לא חשוב.
נכון.
אז זה לא חוזר לאפסיס
שואלת,
כן.
זה שני תהליכים אחרים כנראה. זאת אומרת, הרב לא מחבר ביניהם.
כשהוא דיבר על
הייסורים
בעצם, אני
תוק,
כאילו,
כשהוא
אומר שהייסורים זה הייסורים של נפש, הוא זה שיוצר את הייסורים. לא, אני
שמעת חסר
על מה
שהיא צריכה,
אז אני מרגיש
שהאיסורים,
אז אני
אומר, איך
מעט את זה?
כן, אבל פה הוא אומר, תראה איך הוא, ככה הבנתי את המשפט הזה, תגידו לי איך אתם מבינים אותו. האיסורים מונעים את האפשרות מלצייר את ערך החיים בנעימות, על פי המילוש של המקרים החיצוניים, ביותם כולם רעים ומרים. זאת אומרת, האיסורים אין אשליות. אדם שחי באיסורים הוא חף מאשליות. הוא לא יכול להשלות עצמו שהחיים זה העולם הזה. אין מצב. כן, העולם הזה זה גיהנום. מה יכול להיות תכלית בזה? נולדנו לסבול? אנחנו סובלים. אז מה כן? אז מלכתחילה, כל הסחות הדעת וכל האפשרויות נמנעות, כאילו. זה לא... נמנעת האפשרות הזאת. אז מה כן? אז מה שכן זה העולם הפנימי. ואז העולם הפנימי מתחיל להשתקם. לאט לאט. תהליך של הרבה הרבה שנים, מה שמתואר פה. כל הגלות. תראו, נגיד את זה רגע ברמה הלאומית, זה מאוד בולט שאיך שהתנך מתחיל בעולם פנימי, לאלה ולאלה, של נבואה, של רוח הקודש, של נבואות ענקיות, ולאט לאט התיאור הוא שלצערנו מרוב שפע ומרוב טוב ומרוב מלכות, ולאט לאט העסק מסתאב, ועד גילוי הריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, עד חורבן הבית. עכשיו, בנקודה הזאת יש כאילו איזה היפוך עכשיו. לוקחים לך הכל, וחיים, גלות שזה חיים של איסורים. אין לך מדינה, אין לך חיים, אתה נתון לאיזה גחמה של שלטון זר, כן? אין לך שום עצמאות, לא כלכלית, לא זה, לא... כלום. ואז לאט לאט הרב אומר, זה כאילו תהליך הפוך, בדיוק הפוך מהתנך, מהתקופה התנכית. שלאט לאט אתה בוחל בחיים, אתה מוותר על החיים, ואתה ברמה של העולם הזה, כן? ואז השאיפות מתחילות להתכוונן חזרה אך ורק לעולם הפנימי, ולאט לאט בעצם חוזרים לרצות את העולם התנכי הקדום. הבריא, את הנבואה, את רוח הקודש, את ההשגה, את דעת אלוקים. אומר, האיסורים עושים את זה. וכיוון שעולמו הפנימי הוא באמת מיוסד על האור ועל הטוב, כי אם שאותו הזיוף של העולם החיצוני הביא אליו את המהרה ואת המגערת, כיוון שנעשה על ידי האיסורים הרבים, נכנע ומוכשר להסתכלות פנימית, כבר הוא בטוח שבצאתו מהחושך של ציוריו הרגילים אל האור של הדעה והדרישה, יהיה תמיד מוכשר להעתיק את כל הטוב והחיים גם אל המצב החדש הנאור והאמיץ. את זה לא הבנתי. הרב קושר פה, האתגר היה איך שומרים על כל העולם הדתי ועל כל, כן? ועושים את המעבר הזה בעולם של פטי לעולם של אמונה תאורה ובהירה בלי שמאבדים משהו בדרך. הרב טוען שהאיסורים נותנים ביטחון שאפשר, נכון? זה מה שכתוב פה?
לא, מתחמק יכול להיות שכשאני אצא...
בגלל שעשיתי עם את המבט...
שמה? שמה?
שכשאני אצא, אז אני אוכל לקשר.
כן. למה זה... לא מספיק הבנתי את הקשר. שהוא מבין?
אם היה לי טוב לפני כן. אחרי שאני כבר לא מרגיש איסורים, אני נזכר בתור שהיה לפני כן. אני לא עובד בו לגמרי לגמרי. אבל אם שאני עכשיו, לאור המקרים החדש הנקי שיש לי עכשיו, אני אנסה לראות מה אני עדיין יכול להשאיר את זה.
אני חושב שאולי, אולי, כשאני חושב על זה עכשיו, מה קורה? נגיד את זה ככה, אנחנו ככה אחרי יום השואה, שהוא כאילו תמצית הגלות בצורה הכי נוראית והכי מפלצתית שיכולה להיות, כן? עכשיו, בן אדם שאומר תופת, לא, אפילו לא תופת נוראית כמו השואה, פוגרום או איזה איסורים כאלה או אחרים. מה נשאר לו ביד? הקדוש ברוך הוא לא אומר את זה בצורה קיצונית כרגע, כן? הקדוש ברוך הוא לא מיטיב לו, לא נותן לו בריאות, לא נותן לו פרנסה, לא נותן לו תענוג, לא נותן לו ארץ זבת חלב ודבש, ולא שכר, ולא זה בעולם הזה, כלום. הפוך. שפיל אותו, מתיש אותו, מענה אותו ומתעלל בו. זה ברמה החומרית, זה המצב. אתה יודע, אי אפשר פה, כן. מה נשאר לו ביד? נשאר לו מצוות? כאילו השאלה אם הוא מחזיק במצוות ועולם פנימי. תורה, אמונה, לא יודע מה, וצפון. עכשיו, באיזשהו מקום, אני מרגיש שכאילו... קודם כל אני מרגיש, אני לא מבין לגמרי את הביטחון, אבל אני כן מבין את ההכרח שהאיסורים יוצרים. איסורים יוצרים הכרח להעתיק ממצב למצב. אתה לא יכול להישאר איזה, אין לך. כאילו, בן אדם לא יכול, נגיד, בן אדם נגיד את זה בצורה הכי... במקרה אישי, אולי זה יהיה מאוד בולט. בן אדם חזר בתשובה למה? כי הוא הבין שהקדוש ברוך הוא מצ'פר את מי שעובד אותו ודופק את מי שלא עובד אותו. בסדר? כך הוא חזר בתשובה, אמר לו המרצה בלא יודע מה, בסמינר זה. הוא הבין, קלה, אתה אומר, אני רוצה להסתבר, אני רוצה שאתה יודע. חוזרים בתשובה. הממה, אחרי שהוא חזר בתשובה, חטף מכה. כלכלית, בריאותית, לא יודע מה. ושלום. כן? עכשיו, בבת אחת הוא חייב, אם הוא רוצה להישאר, כן? אין לו כבר פריבילגיה, הוא חייב לשדרג את העולם הרוחני שלו. אין לו, זהו, האלים הקודמים נשברו. חייב לקחת את כל עולם התורה והמצוות שהוא קיבל בגלל סיבה בכלל הרבה יותר קטנונית והרבה יותר זה, ולמצוא להם איזה פשר ואיזה הבנה ואיזה תרגום אחר, עמוק יותר. זה צד אחד שאני מבין מאוד מה שהאיסורים עושים. כאילו, אני לא כך מבין למה, הוא מדבר פה על הביטחון. נכון, לעבור ממצב למצב.
זה נהיה לי בדיוק ההמשך של ההתחלה.
שמה?
ההתחלה אמר כאילו, מקבלים כאילו את כל הדברים הגסים וזה, ואז מזה כבר נהיה הטבע שני כל החודש.
כן, זה שובר את הטבע השני, זה בטוח.
כן, ואז פה הוא כתב שהפריטונים בימים הבאים מדימים פה לכל השאלות יותר סגובות. נעשים כל כך דבקים הנפש הכללית, שנהיה בזכרה ראשונה, שאם יפרוש האדם מהם, תחתאים לקחת למושגים מהירים וברורים ותיאורים. שר כעובד דרך בין חום ולב, בין...
נכון.
כאילו, המושגים הזה. ואז ברגע שהוא נכנס במצב מוכרח, למצב של איסורים, וכאילו להבין את המושגים הבהירים והתיאורים האלה, אז אחרי זה הוא נכנס למצב הטבע הראשוני, בצורה הרבה יותר בטוחה והרבה יותר...
זה יכול להיות. זה יכול להיות שזה עבד. זה מה שהרב מתכוון. הבנתם את זה או שאתם אנחנו עבודים באפלה? לא, אני אומר, המילה ביטחון פה זה לא ביטחון, אני בטוח שאני אצליח, לא במובן הזה, אלא ביטחון שזה הדבר הנכון. נראה לי שזה הכוונה. זאת אומרת, בוא עכשיו ננסה לאסוף הכל. הרב אומר, רוצים שנקרא הכל מההתחלה?
מה?
קודם כל נגיד את הרעיון, כי נגמר הזמן. אז אם אני מבין נכון, הרב אומר כזה דבר. התחלנו, ודאי שהטבע הבריא, העצמי של עם ישראל, זה דעת אלוקים, עמוקה ופנימית, כן. עם אמה, יצלנו ונפלנו ונחצנו עד שנהיה הטבע שלי, שכל המושגים הפנימיים הם מתורגמים בצורה מאוד קטנונית ומאוד חיצונית ומאוד גסה, וזה הפך להיות, ואין אפשרות לשבור בכלל את הזה. עכשיו, מה האיסורים עושים? האיסורים שוברים את הטבע הגס, הציורים החיצוניים משברים פשוט, אין אפשרות יותר לחיות איתם. לא רק זה, הם גם שוברים את האשליות. אתה לא יכול, אין לך לוקסוס להישאר בתפיסה הישנה, כי העולם שלך נשבר, גם הפיתויים נשברו וגם התפיסה הישנה נשברה, כן? זאת אומרת, גם מה שמשיח את הדעת, תקינה, תאווה, כבוד, אתה חולה, כן? וגם במובן הפשוט, התפיסה הישנה לא מוכיחה את עצמה. הקדוש ברוך הוא לא טוב לך. אם הקדוש ברוך הוא כספומט, או שהוא לא יודע מה, הוא נותן טוב לטובים ברמה של צ'ק בזמן ועושה רע לרעיון, זה לא מה שקורה בגלות. הגלות מנפצת את זה לנסיסים. אז יש פה איזה הכרח שנוצר שהכיסוי הראשון נשבר, ועכשיו מתחיל להיות תהליך של חזרה לטבע המקורי הראשוני. טוב, צריך לקרוא את זה עוד פעם, נראה לי. נראה לי שפעם הבאה באמת נסיים את המאמר. ברוכים תהיו.